ברכות, דף סמך ב', מתחילים בעזרת השם, דף סמך א' עמוד ב', 12 שורות מלמטה במילים, לא יקל אדם את ראשו. קצת לפני בניין בית המקדש השני, הייתה את הגזרה הנוראה, המן הרשע פנה למלך של פרס, ששלט אז על 127 מדינות, עם בקשה צנועה, במרכאות, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל עם ישראל. המלך הסיר את הבעתו מעל ידו, נתן אותה לאמן. אמן עכשיו יכול לחתום על כל מסמך שהוא רק רוצה. יש לו את הטבעת של המלך שבה יש את החותמת, הוא יכול לגזור כל גזרה שהוא רוצה. כששמע מרדכי היהודי את הגזרה הנוראה, מספרת המגילה במגילת אסתר, מרדכי קרא את בגדיו, לבש סק, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ביקש, התחנן לפני הקדוש ברוך הוא לקרוע את רוע הגזרה, כמו שהוא כמובן הצליח בסוף. אבל הפסוק שמה אומר, ויבוא עד לפני שער המלך. הוא לא הגיע לשער הארמון של המלך אחשוורוש. למה? כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש סק. אתה לא יכול להגיע עם בגדים בזויים לפני שער המלך. ככה היה נהוג בארמונות המלכים, שמכבדים את המלך על ידי זה שלפני השער גם היו נוהגים בגינונים ובנימוסים של כבוד, ולא כל דבר שהיה ראוי לעשות מקום אחר, היה ראוי לעשות את זה גם לפני שער המלך. המשנה מלמד אותנו שקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, לפני השער המלך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ודאי לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח של הר הבית, שזה השער שדרכו נכנסים לבית המקדש, ודווקא שער המזרח צריך יותר להיזהר בכבודו, מפני שהוא מכוון כנגד בית קודשי הקודשים וכולי. השער של צד מזרח של הר הבית היה מכוון כנגד השער של קודש הקודשים. ורשי כאן מפרט שהיה כשהיו נכנסים לבית מקדש, מצד מזרח היו עוברים דרך שער הר הבית, נכנסים עד שהיו עולים במדרגות לפני השער שדרכו היו נכנסים לעזרת נשים כבר בתוך העזרה, ודרכו היו נכנסים אחר כך היו נכנסים לעזרת ישראל. שם בעזרת ישראל היו עוברים, והיה שם את כל העזרה, שם היה את המזבח החיצון, היו עוברים את המזבח החיצון, ושם היה מבנה הגדול של האולם, שם היה את שער האולם, היו עוברים דרכו, ואחר כך היה את השער של ההיכל יותר בפנים, שבתוך ההיכל היה שער, בזמן בית ראשון זה היה שער, שדרכו היו נכנסים לקודש הקודשים. נמצא אם כן שהשער של הר הבית בצד מזרח הוא מכוון בדיוק כנגד בית קודשי הקודשים. לכן אומרת המשנה, אדם לא יקל את ראשו במקום הזה. ולכן, למשל, כשאנחנו מדברים על כדרך כל אדם שצריך להתפנות, אז צריך להיזהר לא להיות עם הפנים או עם האחור כלפי השער הזה. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, לא אמרו שאסור להקל ראש כנגד השער של הר הבית, זה רק במקום שרואים משם את הר הבית, אלא מן הצופים ולפנים, מהמקום שהיה נקרא צופים, שהוא היה ממש סמוך להר הבית, שמשם היה ניתן לראות את הר הבית, בפנימה כלפי בית מקדש, בכל מקום שמשם אפשר לראות את בית המקדש, את הר הבית. אבל רחוק יותר, לא צריך. וגם שם, במקום הקרוב הזה, יש תנאי נוסף, הוא ברואה. דווקא אם זה באופן כזה שאפשר לראות את הר הבית. אבל אם אדם נמצא במקום נמוך, ולמעלה רק שם יש את הר הבית, והוא לא רואה מהמקום איפה שהוא עומד בו את הר הבית. אמנם אם הוא יעלה על מקום גבוה, הוא יעלה כמה קומות, הוא יראה את הר הבית. אבל במקום שהוא כרגע נמצא פה, הוא לא רואה את הר הבית. אז גם כן אין בעיה להקל ראש. כמובן להקל ראש אסור אף פעם בצורה מוגזמת, כי הרי איך אומר בתחילת השולחן ערוך כתוב שם, אדם יושב, צריך לדעת לפני מי הוא יושב, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא בכל מקום, עיניו משוטטות בכל מקום, וגם כשאדם היסתר איש במסתרים ואנוכי לא הראינו נאום השם, הקדוש ברוך הוא רואה כל אדם בכל מקום שהוא. אבל עדיין ישנם דברים שהם צורכי האדם, והקדוש ברוך הוא ברא אותנו בשביל הדברים האלה, ואנחנו יכולים לעשות אותם, אבל כשמגיעים כנגד שער בית מקדש, צריך יותר לכבד. התמר נמי, כמו דבריו של רב, שהוא היה גדול הדור בבבל, בגולה, ככה גם נאמר בשם רבי יוחנן, שהוא היה גדול הדור בארץ ישראל. אמר רבי אבא, ברי דרבי חייא בר אבא. אחי אמר רבי יוחנן. ככה אמר גדול הדור בארץ ישראל רבי יוחנן, לא אמרו שאדם אסור לו להקל את ראשו, אלא כשהוא עומד ממש קרוב להר הבית, מן הצופים, מהמקום שנקרא צופים, ולפנים כלפי הר הבית. ותנאי נוסף, הוא ברואה, דווקא אם הוא עומד במקום כזה, שמשם אפשר לראות את הר הבית. והוא מוסיף עוד הגבלה, הוא בשאין גדר. אם אין חומה, מחיצה, גדר שמפרידה בינו לבין הר הבית, רק אז אסור לו להקל ראש. והגבלה נוספת, וזה רק בזמן בית מקדש, כשבית מקדש קיים, בזמן שהשכינה שורה. טוב. תנו רבנן, מביאה גמרא ברייתא. הנפנה ביהודה, אדם שנפנה לצרכיו, בחבל ארץ שנחלו אותה שבט יהודה. הרי בארץ ישראל, את ארץ ישראל חילקו לכל השבטים. כל שבט קיבל חבל ארץ אחרת. יהודה קיבלו בדיוק את החבל ארץ איפה שהיה בית מקדש. עכשיו, הרי ארץ ישראל היא מצפון לדרום. צד אחד של הגבול זה ירדן, הכינרת, ים המלח, זה צד מזרח. וצד שני של הגבול זה הים התיכון. יהודה קיבלו חבל ארץ שהוא פשוט מאוד מגיע מצד לצד. מהאזור של הירדן עד הים התיכון. אז אדם שנפנה ביהודה, סביר להניח שבכל מקום שהוא נמצא בו, אז או שאחוריו לכיוון בית מקדש, או שפניו לכיוון בית מקדש. יכול להיות שהוא קצת ילך הצידה לצד הדרומי או לצד הצפוני, אבל בכל מקרה הוא יהיה פחות או יותר לכיוון בית מקדש או פניו או אחוריו. ולכן, לא ייפנה לצד מזרח ומערב, כדי שלא ייראה פירועו, המקום הצנוע שבו, לא הצד הצנוע שבאחוריו, ולא הצד הצנוע שבלפניו, כלפי בית מקדש. אלא ייפנה לצד צפון ודרום, ואז צידו יהיה לכיוון בית מקדש, לדרך ארץ. ובגליל, אדם שנפנה באזור הצפון בגליל, ששם מזרח ומערב זה לא לכיוון, אם הוא מפנה את הגב לכיוון מזרח או לכיוון מערב, אז הוא לא מפנה את הגב לכיוון בית מקדש, אלא הוא מפנה את הגב שלו מזרח ומערב, לכיוון הים, לכיוונים אחרים. הבעיה שלו תהיה כשהוא יפנה את עצמו לכיוון דרום, אז הוא פונה לכיוון בית מקדש. כשאדם עומד בצפון והוא מפנה את הפנים שלו לכיוון דרום, אז הוא מפנה את הפנים שלו לכיוון ירושלים. אז לכן שם הבעיה שלנו שלא ייראה המקום הצנוע שבגופו מאחוריו ומלפניו לכיוון או צפון או דרום, שהוא לא יהיה לכיוון צפון או דרום, כדי שהמקום הצנוע שבאחוריו או שלפניו לא יהיה לכיוון בית המקדש. ולכן הוא בגליל לא יפנה אלא מזרח ומערב, כדי שצידו יהיה לכיוון בית מקדש. ורבי יוסי מתיר להיפנות בכל צד. למה? שהיה רבי יוסי אומר, לא אסרו אלא ברואה. דווקא במקום שמשם אפשר לראות את בית המקדש, שראינו קודם, שזאת הייתה דעתו של רב, וגם של רבי יוחנן, דווקא ברואה. ובמקום שאין שם גדר, כמו שהוסיף רבי יוחנן, דווקא אם אין פה איזשהו גדר, מחיצה בינו לבין הר הבית. וגם דווקא בזמן ששכינה שורה. ולכן רבי יוסי אומר, שמותר כן, את כל הצדדים מותר להיפנות. וחכמים אוסרים. עכשיו זה נראה כמו כפילות כזאת, כבר תנא קמא, התנא הראשון בברייתא אמר שאסור, רק רבי יוסי התיר, אז מה חכמים מוסיפים, במה הם חולקים בזה שהם באים ואוסרים? לכאורה שואלת הגמרא חכמים, היינו תנא קמא, התנא הראשון, ותרצת הגמרא יש ביניהם הבדל. תרצת הגמרא איכא בעיניו צדדים. הנפקא מינה ביניהם, בין תנא קמא לבין חכמים, זה כשאדם עומד בחבל ארץ יהודה. עכשיו, מה תגיד, כל מקום ביהודה שאדם נמצא בו, אז הוא נמצא ממש מול בית מקדש? לא, יכול להיות שהוא נמצא קצת יותר לכיוון דרום, קצת יותר לכיוון צפון. ואם הוא נאמר קצת יותר לכיוון דרום, הוא לא נמצא מול בית מקדש. הוא נמצא מול הבניינים שליד בית מקדש, מול האזורים בכניסה לירושלים. אז אולי שם יהיה מותר כן להיפנות אפילו מזרח ומערב, כי הוא לא נמצא לכיוון בית מקדש. תנא קמא אומרים אסור. למה? תנא קמא אומרים לא ייפנה מזרח ומערב, וכן אם הוא בגליל לא ייפנה צפון ודרום. לא אכפת לי אם הוא בדיוק כנגד בית מקדש או שהוא לכיוון שם של בית מקדש. גם אם הוא לא ממש כנגד, אסור. אבל כשחכמים עוצרים, הם באים רק לחלוק על רבי יוסי שהתיר מאוד הרבה. הוא אומר, שמע, אם אתה עומד עכשיו במקום רחוק קצת אפילו מהר הבית, עצם זה שאתה לא רואה את הר הבית, אין לך בעיה אפילו להיפנות ממש ממול. על זה אומרים חכמים, לא, זה אנחנו לא מסכימים. זה אנחנו אומרים, תשמע, ממש ממול יהיה אסור גם אם זה רחוק מאוד. אפילו אם זה נאמר בקצה ארץ ישראל. אבל בצד קצת, שזה לא ממש כנגד הר הבית, שם גם אנחנו מודים שיהיה מותר. תניא אידך ברייתא נוספת. הנפנה בחבל ארץ שקיבלו אותה בחלוקת הארץ, שבט יהודה, לא ייפנה שאחריו, אחוריו או לפניו לכיוון מזרח או לכיוון מערב, אלא צפון ודרום, כמו שהסברנו, ובגליל הפוך, צפון ודרום אסור, מזרח ומערב מותר. ורבי יוסי מתיר, כמו שראינו, שהיה רבי יוסי אומר, לא אסרו אלא ברועה. רבי יהודה אומר, זה דעה חדשה, בזמן שבית המקדש קיים, באמת אסור ביהודה להיפנות מזרח ומערב ובגליל צפון ודרום, אבל בזמן שאין בית מקדש קיים, מותר. רבי עקיבא אוסר בכל מקום, אפילו בחוץ לארץ, אפילו בבבל, לצורך העניין. רבי עקיבא שואל את הגמרא, היינו תנא קמא, כרי גם תנא קמא אסר בכל מקום. ותרץ את הגמרא, לא, זה לא מדויק, כי תנא קמא אסר בכל מקום בארץ ישראל, אבל רבי עקיבא אסר בכל מקום גם בחוץ לארץ. איקא ביניהו הוא חוץ לארץ, שכמו שמענו, רבי עקיבא אוסר אפילו שם. מספר את הגמרא, רבא שהיה בבבל בחוץ לארץ, הווה שדיין ללבני מזרח ומערב. הרי אלה שבבבל, לאיזה צד הם צריכים לפנות כדי שהם יהיו לכיוון ארץ ישראל? תמיד הם אומרים במערב האמרי, במערב היו אומרים כך וכך. אז בצד מערב היה ארץ ישראל, לכן יש להם בעיה להיפנות מזרח ומערב, כדי שהמקום הצנוע שבגופם לא יהיה לא לכיוון, לא שאחוריהם יהיה לכיוון ארץ ישראל, ולא שלפניהם יהיה לכיוון ארץ ישראל. אז לכן הם צריכים להיפנות צפון ודרום, אם הם רוצים לפסוק כמו רבי עקיבא, שגם בבבל צריך להחמיר. אז זה באמת מה שהיה עושה רבא. הלבנים שלו היו נמצאים לכיוון מזרח ומערב. מה זאת אומרת? לא שהוא היה נפנה מזרח ומערב, אלא הלבנים שלו היו אחד בצד צפון, אחד בצד דרום. למה זה נקרא מזרח ומערב? כי אם אתה שם לבנה בצד צפון, אז קצה אחד שלה, היא נמצאת לאורך צד צפון. אבל כשיש לה לבנה בצד צפון, אז הקצה אחד של הלבנה הוא לצד מזרח, והקצה השני של הלבנה הוא לצד מערב. ניקח דוגמה. יש לנו בית כנסת. יש לו ארבע קירות. יש את צד מזרח, צד מערב, צד דרום וצד צפון. הקיר של צד דרום, מאיפה עד איפה הוא עומד? הוא עומד מצד מזרח לצד מערב. אז לכן צד אחד של צד דרום הוא לכיוון מזרח, וצד שני של צד דרום הוא לכיוון מערב. אז זה מה שהכוונה כאן, שהלבנים שלו היו זרוקים לכיוון מזרח ומערב. הכוונה שקצה אחד שלהם היה לכיוון מזרח, קצה שני היה לכיוון מערב, הם בעצם עמדו לצד צפון ולצד דרום. זאת אומרת שהוא החמיר גם בבבל. אביי, שהוא היה תלמידו של רבא, רצה לדעת האם הוא באמת פוסק שאסור להיפנות לכיוון ארץ ישראל, לכיוון ירושלים והר הבית, או שהוא פשוט מאוד, בדיוק ככה זה קרה, שהסתדר לפי הארכיטקט שהכין לו את המקום, בדיוק ככה סידר לו את זה. אבל הוא לא מקפיד, אז לכן הוא בדק. אז על הבאי, שדינו צפון ודרום, הלך הפכת סדר, שמת לבנים שיהיו לכיוון מזרח ומערב, ואז קצה אחד לצפון, קצה אחד לדרום של כל לבנה. כשרבא הגיע פעם הבאה, הל רבא תרצין הוא אישר את זה בחזרה כשהוא נכנס לשם פעם הבאה, כמו שהיה קודם. אמר, הוא באמת הסביר את עצמו, מן היידיקה מצייר לי, מי זה שפה מצייר אותי עכשיו ומטריח אותי עוד פעם לסדר את הלבנים? הנק רבי עקיבא סבירה לי, אני באמת פוסק כמו רבי עקיבא, דאמר, בכל מקום אסור, גם בחוץ לארץ, אסור להיפנות כשהמקום הצנוע שבגופו נמצא, או לכיוון מזרח או לכיוון מערב, מכיוון שברגע שהוא נפנה מזרח ומערב, אז המקום הצנוע שבגופו או של אחוריו או שלפניו, יהיה מכוון כנגד הר הבית, והוא החמיר אפילו בבבל לא להיפנות לכיוון ארץ ישראל. תניא אמר רבי עקיבא, פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית הכיסא. מה הסיבה שהוא נכנס אחריו לבית הכיסא? זה הרי לא דרך ארץ. מסביר המהרש"א. בזמנו, כשרבי עקיבא נכנס אחריו לבית הכיסא, לא היה ידוע שיש הלכות שקשורים לבית הכיסא. היום אנחנו יודעים שהתורה שלנו, תורת חיים, אין פינה אחת בחיים שלנו שהתורה לא מאירה לנו אותו. כל דבר במציאות שלנו יש לו הלכה. אבל בזמנו של רבי עקיבא לא היה מפורסם שיש הלכות שקשורות לבית הכיסא. לכן רבי עקיבא יכל לשאול את רבו את ההלכות, אבל הוא לא העלה בדעתו איזה שאלות לשאול. וכשאדם נמצא ליד רב במשך הזמן, הוא כל הזמן לומד מרבו גם דברים שהוא לא העלה בדעתו, כשהוא רואה איך שרבו מתנהג, אז הוא לומד הרבה דברים מהאורחות חיים של הרב שלו. אבל את הפינה הזאת שבית הכיסא היה חסר להם, כי מאוד היו צנועים. אז פעם אחת אומר רבי עקיבא, חייב להיכנס כדי להשלים לעצמו את החלק הזה, גם כן לדעת את ההלכות של בית הכיסא. ככה מסביר המהרש"א. פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית הכיסא, ולמדתי ממנו שם באמת שלושה דברים שלא ידעתי אותם לפני כן. ועכשיו אני מחדש אותם לכולם. למדתי שאין נפנין לצד מזרח ומערב, אלה שמזרח ומערב אצלהם זה לכיוון הר הבית, אלא לכיוון צד צפון ודרום. דבר שני, ולמדתי שאין נפרעין מעומד אלא מיושב. כשאדם צריך לגלות את גופו, שיעשה את זה כמה שיותר סמוך, שיהיה כמה שיותר זמן לבוש, שקודם יישב ורק אחר כך יגלה את גופו. דבר שלישי, ולמדתי שאין מקנחים אחרי שעושה צרכיו ביד ימין, אלא דווקא ביד שמאל, כמו שהגמרא תביא בהמשך למה. בן עזאי מאוד התפלא. היה תלמיד חבר של רבי עקיבא. הוא היה תלמיד שלו, אבל ברמה התורנית הם היו פחות או יותר באותה רמה. אמר לי, אז בן עזאי שאל אותו, עד כאן העזת פניך ברבך, שאתה הלכת, נכנסת בבית כיסא וכל זה? אמר לי, אז רבי עקיבא אמר לו, אתה צודק, באמת לא הייתי עושה דבר כזה לעולם. רק פה לא היה לי ברירה. היה פה חלקים מסוימים שיהיו חסרים לי ולעם ישראל. תורה היא וללמוד אני צריך. תניה בן עזאי אומר, פעם אחת נכנסתי אחר רבי עקיבא לבית הכיסא. עכשיו, מסבירים המפרשים, אומרים את זה בשם הגר"א, שרבי עקיבא לא לימד עדיין את ההלכה הזאת, את בן עזאי. ובן עזאי לא ידע את ההלכה הזאת. אז הוא נכנס אחר רבי עקיבא לבית הכיסא. ואומר, למדתי ממנו שלושה דברים. את אותם שלושה דברים, למדתי שאין נפנים מזרח ומערב, אלא צפון ודרום, כשזה לכיוון ירושלים כמובן, ולמדתי שאין נפרעים מעומד אלא מיושב, ולמדתי שאין מקנחים בימין אלא בשמאל. אמר לו רבי יהודה, עד כאן נעזת פניך ברבך, איך עשית דבר כזה? גם הוא ענה לו, אמר לו, תורה היא וללמוד אני צריך, ומסבירים שגם פה, רק אחרי שבן עזאי הלך אחר רבי עקיבא לבית כיסא ולמד ממנו את שלושת הדברים האלה, אז רבי עקיבא סיפר לו שהוא בעצמו עשה את זה עם רבי יהושע, והוא עדיין לא הספיק ללמד אותו את ההלכות האלה. אז גם כאן אותו הסבר, כמו שהסברנו קודם, בשם המהרש"א, שפשוט מאוד היו חייבים פעם אחת לעשות את זה, בשביל שאף פעם לא למדו הלכות שקשורות לבית הכיסא את העניינים האלה, אז היו צריכים פעם אחת ללמוד את העניינים האלה. מספר את הגמרא, רב כהנא היה פעם אחת שהוא על גנא תותי פוריי דרב. הוא ישן, המלבים מסביר שהבית של רב היה כמה קומות. הקומה העליונה, שם ישן רב. ובקומה למטה, מתחת לחדר של רב, היה עוד חדר שיש שם מיטות עם כמה קומות. כמו שאנחנו מכירים, מיטה של שני קומות, שתי קומות. פעם כנראה היה מיטה של אולי אפילו יותר משתי קומות. ורב כהנא הוא ישן בקומה העליונה יותר שם. ופעם אחת, שזה היה בליל תבילה, שם אי, הוא שמע את רב בקומה למעלה, הוא הצליח לשמוע את הקול שלו. דסח ושחק ועשה צרכיו, שהוא שח עם אשתו בזמן תשמיש, קודם תשמיש. אמר לי, אז לפי המלבים רב כהנא, אמר לתלמיד שהיה לידו, שכנראה גם אותו תלמיד שמע, הוא אמר, מעניין, אני יודע שזה לא מדברים בשעת, בדרך כלל בזמן הזה עושים תעני דיבור, לא מדברים. וזה שהוא מדבר, רב, זה נראה כאילו דם איפו מידע הבא, כדי לא שריף תבשילה. הפה של רב נראה כמו אדם כל כך רעב, שהוא לא אכל הרבה זמן. והנמשל הוא שזה נראה כאילו שהוא אף פעם לא שימש. אמר לי, אז רב הצליח לשמוע, עכשיו כהנה דיבר כנראה בקומה למטה, ככה מסביר המלבים. אמר לו, כהנה, אחת, מה אתה מקשיב לנו? פוק, תצא, זה דלעבור אחרה, זה לא דרך ארץ, שנמצא במקום כזה שאתה יכול לשמוע. אז תצא. אמר לו, אז רב כהנה, נה לא, תורה היא וללמוד אני צריך. עכשיו, נשאלת השאלה, איך באמת רב שחק וכולי, שח שיחה, אלא זה היה בשביל, המפרשים מסבירים שזה היה לצורך לרצות אותה. דברי ריצוי מותר כן, סתם שיחה בתלה אסור, אבל אם זה לצורך ריצוי מותר. בשביל שלום בית, תתירו. מפני מה אין מקנחים בימין אלא בשמאל? אחד מהדברים שלמדנו בהלכות בית הכיסא, שלא מקנחים ביד ימין אלא דווקא ביד שמאל. למה? אז מביא הגמרא על זה כמה הסברים. הסבר ראשון אמר רבא, מפני שהתורה ניתנה בימין. ימין זה צד החשוב. זה הצד הגדול. והתורה ניתנה בימינו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שנאמר, מימינו של הקדוש ברוך הוא ניתנה אש דת. התורה שהיא כתובה אש שחורה על גבי אש לבנה, כמו שידוע מהמקובלים, וגם כתוב את זה בחזל, למה נתן את זה לעם ישראל, את התורה הזאת? מכיוון שהתורה ניתנה בימין, החשיבות של הימין, לא עושים את הדברים, דברי גנאי ביד ימין. רבא בר בר חנה אמר, הסבר יותר פשוט, יותר כמו שאומרים פרקטי, מפני שיד ימין היא קרובה לפה, תמיד רגילים להשתמש ביד ימין. אז אם כן, אם בן אדם מקנח בימין והיא תהיה מאוסה והוא לא ינקה את היד אחר כך כמו שצריך, אז יכול להיות שאחר כך הוא יבוא לאכול והוא יתענף את המאכלים שלו. שני הטעמים האלה שייכים כמובן גם בנשים, אז לכן גם אין צריכות להיזהר בזה. טעם נוסף, למה מקנחים דווקא בשמאל ולא בימין? ורבן שמעון בן לקיש אמר, מפני שקושר בתפילין, כי ביד ימין קושרים את התפילין על גבי יד שמאל. ולכן יד ימין אי אפשר לקנח בה. אז נשאלת השאלה, אדרבה, יד שמאל עוד יותר גרוע לקנח בה, כי עליה מניחים בעצמה את התפילין. התשובה היא, שאומנם נכון, על הזרוע מניחים תפילין, אבל על כף היד לא מניחים תפילין, אלא רק על האצבע האמצעית של כף היד, שם הקורחים. וגם על הכף עצמה, אבל על שאר האצבעות, לא קורחים תפילין. אמנם על האצבע האמצעית מובא בפוסקים באמת, שכשמקנחים בשמאל, לא לקנח עם האצבע האמצעית. לעומת זאת, ביד ימין, עם כל האצבעות, קושרים את התפילין. לכן, עם היד, לא הולכים לקנח בבית כיסא. טעם נוסף, רב נחמן בר יצחק אמר, מפני שביד ימין מראה בטעמי תורה. כשקוראים בתורה, בספר תורה, איך יודעים לנגן את הטעמים? אז בעל קורא מנוסה יודע, אבל יש כאלה שאומנם לא יודעים את כל הטעמים בעל פה, אבל הם מכירים סימנים מסוימים, ועומד לידם מישהו, והוא עושה כל מיני צורות עם האצבעות של יד ימין, והקורא מבין לפי זה איך לקרוא, ועושים את זה ביד ימין, לכן צריך לכבד אותה ולא לעשות בדברים מעושים. כתנאי, באמת מה הטעם שלא מקנחים בימין? יש בזה כמה דעות בין התנאים. רבי אליעזר אומר מפני שאוכל בה, רבי יהושע אומר מפני שכותב בה. כותבים בספר תורה, תפילין, מזוזות, אולי אפילו שאר דברי תורה. רבי עקיבא אומר, מפני שמראה בה טעמי תורה. אמר רבי תנחום בר חנילאי, דבר שכדאי מאוד לזכור אותו. כל אדם הצנוע, ואפילו בבית הכיסא הוא צנוע, הוא נזהר לא לגלות את גופו יותר ממה שצריך. הוא נזהר כמה שפחות לגלות את גופו גם מתי שצריך, והוא נזהר להיות בשקט, לא להבליט את זה שהוא בבית כיסא או שהוא הולך לבית כיסא, הוא ניצול משלושה דברים בתור בונוס, חוץ מהזכויות הגדולות שיש עליו בזה שהוא צנוע. מן הנחשים ומן העקרבים, שמרוב שהוא שקט, הם לא שמים לב אפילו שהוא נכנס לשם, והם לא מזיקים לו. וגם מן המזיקים, יש כאלה שמפחדים ממזיקים, מה הם יחס שלום לא יעשו לו. בית כיסא זה מעוז שיכולים חלילה להיות בו מזיקים. והם עצמם יש להם תכונה שהקדוש ברוך הוא הטביע בהם, שמרחמים על אדם שהוא צנוע. אחד או אחת שהולכים בצניעות, המזיקים לא מזיקים אותם. וזה כדאי מאוד, וזה לאו דווקא בבית הכיסא. כמובן, בכל מקום שאדם רוצה להינצל, הצניעות יכולה להציל אותו. ויש אומרים, אף חלומותיו מיושבים עליו, שהמזיקים לא מבהילים אותו בחלום. מספר את הגמרא, הוא בית הכיסא, דהבה בטבריה. בטבריה היה בית כיסא, שזה היה סכנה נוראית להיכנס לשם. היו שם הרבה מזיקים. עכשיו, כשאדם מפחד ממזיקים, אז בלילה זה יותר מסוכן, ביום זה פחות מסוכן, וכששני אנשים הולכים יחד, המזיקים בדרך כלל אין להם רשות להזיק להם, אלא אם כן זה מקומם של המזיקים, שם זה יותר סכנה. אז הבית כיסא הזה היה כל כך מסוכן, שגם כי אבו איילי בבית רי, גם כששניים נכנסו ביחד, אפילו ביממה, אפילו באמצע היום, מתאזקי, היו ניזוקים שם. רבי עמי ורבי אסי, הבו איילי בי חד וחד לחודי. רבי עמי ורבי עמי נכנסים לשם לבד. וכולם היו מסתכלים. איזה פחד, למה הוא נכנס למקום כזה? זה מסוכן, אנחנו צריכים אותו. שישאר, שיחיה, למה הוא נכנס למקום כזה מסוכן? וככה בודקים אחריהם ורואים איך שהם יוצאים משם, בריאים ושלמים, ולא מתאזקי, הם לא ניזוקו שום דבר. אפילו אתם דרך חכמים התפלו על זה. אמרי לו רבנן, לא מסתפיתו, אתם לא מפחדים להיכנס למקום כזה סכנה? אמרי לו, ענו להם רבי עמי ורבי אסי לחכמים, ענן קבלה גמרינן, יש לנו מסורת מרבותינו. גם במקום כזה, יש שמירה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא. איך נזהרים מהמזיקים? קבלה דבית הכיסא, צניעותה ושתיקותה. יש לנו מסורת לא להינזק בבית כיסא, על ידי שנכנסים לשם ונזהרים להיות בצניעות ובשקט, לא לדבר שם. ועל ידי זה אפשר להינצל. דבר נוסף אנחנו כבר רוצים להגיד לכם, קבלה דייסורי. יש לנו מסורת לגבי אדם שיש לו איסורים, איך הוא יכול לנצל מהם. שתיקותה. לקבל את זה באהבה ולא לקנטר נגד הקדוש ברוך הוא, לא לטריס, לא להטיח דברים כלפי הקדוש ברוך הוא חלילה. ומבאי רחמי, לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שיחוס וירחם עלינו, שיקח מאיתנו את האיסורים. מספר את הגמרא, אביי היה תמיד חכם. איך הוא ייכנס לבית הכיסא? הרי המזיקים מתגרים יותר בתלמידי חכמים, הם צריכים שמירה מיוחדת. לכן, מרבי עלי אימי, אמא של אביי, אמא של אביי נפטרה כשהוא נולד, אבל הייתה לו אמא מאמצת, אמא אומנת. היא הייתה מגדלת לו אמרה, כבש, מעל בעדי לבית הכיסא, כדי שיכנס עם הכבש הזה לתוך הבית הכיסא. שואלת הגמרא, בסדר, אנחנו מבינים שגם אם נכנסים עם בהימה, העיקר שיש כאן שניים, אז ניצולים מהמזיקים. אבל למה צריכים דווקא כבש? ולרבי לי גדיה, שתגדל איזשהו גדי נחמד, למה דווקא כבש? עונה הגמרא, גדי הוא בעצם הצעיר שבסעירים, שבעיזים. והמזיקים של בית הכיסא הם גם כן נקראים סעירים. אז סעיר בסעיר מחלף. בגלל שהשם שלהם דומה, זה יכול להיות שזה יתחלף. זאת אומרת, יכול להיות שלא יהיה לו שם שמירה עם עז. רבה, החבר של אביי, איך הוא היה נשמע מפני המזיקים? מקמי דאב הרישה, לפני שהוא נהיה ראש ישיבה, שהמזיקים עדיין לא כל כך מתקנים בו. מקרקע של לי, בת רב חיסדה. אז הבת של רב חיסדה היא הייתה הרי אשתו, הוא היה חתן של רב חיסדה. אז היא הייתה מקשקשת לו, המגוזה, היא הייתה מניחה אגוז, בלקנה בתוך ספל של נחושת, וככה היא הייתה מקרקשת עם הכלי, כשהאגוז בפנים היא הייתה עושה רע, שזה היה טוב, זה שומר מפני המזיקים. אבל בת הרדה מלאך, אחרי שהוא נהיה ראש ישיבה, ואז המזיקים עוד מתקנים בו עוד יותר, עבדה להיקבתה, היא לא הסתפקה בזה שמקרקשת לו בכלי נחושת עם אגוז, אלא עשתה חלון בבית הכיסא, ומנחה לידע הרישי, שמה את היד על ראשו, כדי לשמור עליו מפני המזיקים. אמר רולה, אדם שרוצה להתפנות, אם זה אחורי הגדר, יש את המקוף שכולם הולכים, אבל הוא הולך הצידה, ויש איזושהי מחיצה בינו לבין איפה שכולם מסתובבים, נפנה מיד, הוא לא צריך להתרחק. אבל אם הוא נפנה, הוא בבקעה, וזה מקום שאין לו שם איפה להסתתר, זה מקום של שדות, איפה הוא הסתתר. אז כל זמן שמתעטש ואין חברו שומע, הוא צריך להתרחק מאיפה שאנשים נמצאים, כל כך שאם הוא מפיח, זה נקרא מתעטש מלמטה, אז חברו לא ישמע אותו, ואז זה מספיק רחוק, הוא יכול שם להתפנות. זה דעתו של אולה. איסי בר נתן מחמיר עוד יותר, מתני אחי. אפילו אם הוא מתפנה אחורי הגדר, צריך להתרחק כל זמן שמתעטש ואין חברו שומע. ובבקעה, אז צריך להתרחק עוד יותר. אם אין שם מקום נסתר, צריך כל כך להתרחק עד שלא רואים אותו. כל זמן שאין חברו רואהו. טוב, עכשיו אנחנו מבינים מה הכוונה שאין חברו רואהו. הכוונה שלא יראה אותו בכלל. תכף נראה דעה אחרת שסוברת, אין חברו רואה, הוא הכוונה שלא רואה את המקום צניות שלו. טוב. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, מי טבעי? אתה אומר שצריך להתרחק כל כך הרבה, ניתן לך משנה במסכת טהרות. הרי בזמן שנוהג טומאה וטהרה, כשיש בית מקדש וכדומה, אז היו כאלה בעם ישראל, אנשים מיוחדים שבעם, היו נקראים חברים. מה היה החברות שלהם? הם היו נזהרים, גם כשמוכלים דברים לא של תרומה, לא של קודשים, דברים חולין של עצמם, אוכלים אוכל בבית רגיל שלהם, היו נזהרים שהאוכל שלהם יהיה טהור ושהם יהיו טהורים. הם לא רוצים לאכול אוכל לא טהור, כדי להיות רגילים בטהרות. הם היה להם מפעלים מיוחדים. בית בד לשמן מיוחדת, גת ליין מיוחד. והם היו משגיחים כל הזמן, שלא יכנסו לשם אנשים שלא נזהרים בטומאה וטהרה. אז העמידו שם שומר. אלה ששומרים על הטהרות של השמן בבית הבד, אם הם צריכים להיפנות, מה עושים? אז אם יש מישהו אחר שישמור בינתיים הכי טוב, אבל אם אין מישהו אחר, יוצאים מפתח בית הבד ונפנים לאחורי הגדר שלפני פתח בית הבד. לא צריכים להתרחק יותר מזה, והן טהורים. הטהרות שבבית הבד נשארים טהורים. למה? כי הבן אדם עדיין רואה כל הזמן שאף אחד לא נכנס לבית הבד, מישהו שהוא לא בטהרה. אז אתה רואה מפה, כמו דעתו של אולה, שלא צריך להתרחק ברגע שאדם נפנה לאחורי הגדר, וקשה על איסי בר נתן, שאמר שאפילו מאחורי הגדר צריך להתרחק. הוא נהג מראה, באמת צריך להתרחק אולי. אבל בטהרות הקלו, שפה מדובר על אדם שאין לו ברירה, הוא רוצה לשמור על הטהרות, אז לכן הקלו לו שהוא לא צריך להתרחק. אבל אנשים רגילים כן צריכים להתרחק. תשמע, המשך של אותה משנה. כמה ירחקו, אם הם כן לא נוח להם, הם רוצים להתרחק, כמה הם יכולים להתרחק והטהרות יהיו טהורים? עד כדי שיהיה רואהו. זאת אומרת, כל זמן שהשומר של הטהרות רואה עדיין את הפתח של בית הבד, והוא יכול להשגיח מי נכנס, מי לא נכנס, הוא יכול לראות אם מישהו לא נכנס, אז הטהרות נשארים טהורים. אבל רואה מפה שהוא לא יכול להתרחק יותר מאשר שיראה את בית הבד. אז אם כן, רואה מפה שאפילו אם זה בקעה, לא צריך להתרחק כדי שחברו לא יראה אותו. כי אם הוא רואה את חברו, חברו גם רואה אותו, אז אנחנו רואים שלא צריכים להתרחק כל כך הרבה. מתרצת הגמרא, שן יאכלי טהרות, דאכילו בהו רבנן. אלה שנזהרים ושומרים על טהרות, עליהם הקלו שהם לא צריכים להתרחק כל כך הרבה, מספיק שמתרחקים, והם עדיין רואים את הפתח של בית הבד. אבל יכול להיות שבאמת שאר האנשים, אם הם מתפנים בבקעה, אז הם כן צריכים להתרחק עד שלא יראו אותם. עכשיו הגמרא מביאה תירוץ אחר לגמרי על הדעה, מה פירוש שאומר איסי בר נתן, שאדם שנפנה בבקעה צריך להתרחק עד שאין חברו רואהו. עד עכשיו הבנו, הכוונה שלא רואים אותו בכלל. אבל רבה שאמר פירוש נוסף, מהי כל זמן שאין חברו רואה, דקאמר איסי בר נתן, שכשאדם בבקעה צריך להתרחק כל כך הרבה, לא הכוונה שלא רואה אותו בכלל, אלא כל זמן שאין חברו רואה את פירועו, את המקום הצנוע שבו. אבל לדידי חזילי, את הבן אדם עצמו אין שום בעיה שיראו מתי שהוא מתרחק. מספרת הגמרא, הוא ספדנה דנחית כמיד רב נחמן. רב נחמן פעם משתתף בהלוויה, ואיזה אחד הספיד את המנוח, את הנפטר, ורב נחמן היה שם. ואותו ספדנה אמר, היי, הנפטר הזה שלפנינו, צנוע באורחותיו הווה, הוא היה צנוע בדרכיו. ככה הוא שיבח אותו. אמר לי רב נחמן, אז רב נחמן העיר לו אותו ספדן, איך אתה אומר שהוא היה צנוע בדרכיו? אתה בדקת אחריו כל הזמן? אפילו בבית הכיסא הלכת אחריו? את איילת בעדי לבית הכיסא וידעתי צנוע היא לא? זה נקרא צנוע, אדם שאפילו שם הוא בצניות. דתניה, אין קורין צנוע אלא למי שצנוע אפילו בבית הכיסא. שואלת הגמרא, ורב נחמן, מה אין אף כלי מיני? מה אכפת לך מה הוא אומר? אתה אמרת את זה, הוא אמר שיגיד מה שהוא רוצה, מה אכפת לך? עונה הגמרא, בטח שאכפת לו. משום דתניה כתובה ברייתא, כשם שנפרעים מן המתים, אם אומרים עליהם בהספד דברים לא נכונים, משבחים אותם על דברים שאין בהם, מדקדקים עליהם, אומר הראש, מסכת מועד קטן, סימן ג', עוד סמך ג', הוא כותב שם, שמדקדקים אחריו חס וחלילה על אדם כזה. ואותו, אם אומרים עליהם דברים, משבחים אותם שהם עשו דבר מסוים והם לא עשו את זה, מדקדקים אחריהם. אבל לא רק אחריהם, לא רק אחרי המתים מדקדקים, אלא כך נפרעים גם מן הספדנים שהם מספידים דברים שהם לא של אמת, ומן העונים אחריהם, אלה שמסכימים למה שהם הספידו, גם הם חלילה יכולים להיפרע. לכן טוב זה שהוא העיר לו שלא ישבח יותר מדי. עכשיו, השולחן ערוך בחלק יורה דעה, סימן שין מם דלד, שם הוא כותב את ההלכה בדיוק מה מותר להגיד ומה אסור להגיד, אז הוא אומר ככה, מותר להוסיף, כשמשבחים נפטר מותר להוסיף, אבל מה? גם כשמוסיפים צריך להיזהר לו להוסיף יותר מדי, לא להגזים. אבל דבר אחד אסור בשום אופן, אסור להספיד דבר שאין בה נפטר. אתה יכול על דבר שהיה בו קצת להוסיף, טיפה. אבל משהו שבכלל הוא לא היה, אתה לא יכול להגיד עליו. לדוגמה, אדם שהיה מקפיד מאוד להתפלל כל פעם בנץ. אז אתה יכול לשבח אותו, הוא היה מתפלל בנץ, הוא היה ממש מתפלל כמו שצריך והכל. אתה יכול קצת להוסיף אפילו, אבל אסור להגיד דבר שהוא לא נכון, אתה לא יכול להגיד עליו. למשל, אם הוא לא הגיע בזמן התפילה, אתה לא יכול להגיד שהוא הגיע בזמן. אתה יכול להוסיף, אבל לא להגיד דברים שלא היו. וגם כשאתה מוסיף, אתה צריך להוסיף קצת. שמעתי פעם הסבר למה מותר להוסיף קצת, זה הרי גם כן שקר. אלא ההסבר הוא כי גם מה שאנחנו יודעים, אנחנו רואים על בן אדם מעלות, תמיד תמיד יהיו בו עוד יותר מעלות שאנחנו לא יודעים. לכן קצת להוסיף בוודאי אפשר, כי זה נכון. כל בן אדם, כמה שאנחנו יודעים שהוא מיוחד, הוא הרבה יותר מיוחד ממה שאנחנו חושבים, ולכן גם אם אנחנו מוסיפים טיפה, זה עדיין לא שקר. תנו רבנה, איזה הוא צנוע? מה ההגדרה שהוא צנוע גם בבית הכיסא? זה הנפנה בלילה. אפילו שזה חשוך, בזמנם בלילה לא היה בכלל תאורה בחוץ. בכל זאת הוא נפנה בלילה באותו מקום שבו הוא נפנה ביום כשכן רואים. זה נקרא צנוע, שגם שזה בלילה הוא נזהר להיות בצניעות. שואת הגמרא הני, ואמר רב יהודה, ואמר בשם רב, לעולם יניג אדם את עצמו להתפנות שחרית, לפני הבוקר, וערבית אחרי שחשיכה. למה? כי אז הוא יכול להתפנות מקום קרוב, הוא לא צריך להתרחק, כדי שלא יצטרך להתרחק יותר מדי. רואים שבא לילה, לא צריך להתרחק כמו שמתרחקים ביום, גם אדם שהוא צנוע. ותו, יותר מזה, בוא נספר לך מעשה רב. רבה ביממה, כשהוא היה מתפנה ביום, אבל מתרחק והזיל עד מיל היה הולך. נרחה גדול. ובלילה, הוא לא היה מתרחק כל כך הרבה בלילה. אמר לי לשמאי, אמר לשמאי שהיה משרת אותו, פנו לי דוכתא ברחובה דמטה, תפנו לי פה איזה מקום ברחוב העיר, וזה הספיק לו, הוא לא התרחק כל כך הרבה. וכן אמר לרבי זרע לשמאי, לשמאי שהוא היה אומר לו, חזי מה דעיקה אחורי בית חבריה, תראה אם יש פה מישהו שנמצא מאחורי הבית של החברים שאנחנו עכשיו נמצאים בו, דבינה למיפנה, אני רוצה להתפנות, הוא לא צריך להתרחק, אם אין אנשים אפשר, כי זה בלילה, אומרת הגמרא, לא תימה במקום, זה שהוא צנוע, זה לא אחד שהוא הולך לאותו מקום, שבו הוא הולך ביום, הוא גם הולך בלילה, הוא יכול ללכת בלילה למקום יותר קרוב, אלא, אימה, כדרך שנפנה ביום, שלא יגלה את בשרו יותר ממה שהוא מגלה את בשרו ביום, שיגלה כמה שפחות. רבשי אמר, אפילו תימה במקום, שהוא נפנה בלילה באותו מקום שנפנה ביום, אבל זו לא הכוונה שהוא מתרחק כמו שהוא מתרחק ביום, אלא לא נצריך אלא לקרן זווית. אם יש לו איזושהי פינה מסוימת בקרן זווית ששם הוא הולך ביום, אז שגם בלילה ילך לאותו מקום, אם זה לא רחוק מדי. גופה אמר רב יהודה אמר רב, לעולם יניג אדם את עצמו להתפנות שחרית וערבית, שאז הוא לא צריך מדי הרבה כדי שלא יהיה צריך להתרחק יותר מדי. יש בזה מעלה גדולה, כי אדם שנצרח לנקביו, זה טוב שהוא מיד יתפנה ולא ימתין, כי זה יכול להפריע לבריאות. תניה נמי הכי בן עזאי אומר, השכם בבוקר וצא להתפנות, וגם הערב בערב וצא להתפנות אז, כדי שלא תתרחק. דבר נוסף אומר בן עזאי, משמש, אדם שמשמש בצרור או בקיסם, היו נוהגים בזמנם בשביל לפתוח את הנקבים, היו משמשים באותו מקום, אז שיעשה את זה כשהוא עדיין עומד, ורק אחרי זה יושב. לא למשמש מתי שהוא יושב. מה הסיבה? זה כבר עניין של כשפים. שכל היושב הוא ממשמש באותו מקום, אפילו אם עושים כשפים באספמיה, בספרד, מקום רחוק יותר, באין עליו חלילה. והיא אין שביעתיו, אם הוא שכח והתיישב ואחר כך משמש, מה הייתה קנטי? מה הוא יעשה בשביל להציל את עצמו מהכשפים? שגית הלך השבה, כשהוא יעמוד, כי קאי לי מהכי, לא לי ולא לי, לא תצליחו עליי. לא תחים ולא תחתים, לא הכשפים שנקראים תחים, ולא אלה שקראים תחתים, שהם עשויים בשביל התחתוניות, אני אשים על ידי תחתוניות, לא הם ולא הם לא יצליחו, לא הני ולא מעני, לא כולם ולא מקצתם, לא חרשי דחרשה, לא כישוב של זכרים, מחשפים זכרים, ולא חרשי דחרשתה, וגם לא של נקבות. תניה בן עזאי אומר, על כל משכב שכב, גם אם זה לא הכי נוח, יכול לשכב על זה, חוץ מן הקרקע, כמובן בזמן שבשרו נוגע בקרקע, ככה מסביר בהגאות יעבץ, למה? כי זה יכול מאוד לצנן אותו. על כל מושב שב, חוץ מן הקורה שנמצאת בגג, שזה מסוכן, הוא יכול ליפול אם הוא יישב שם. אמר שמואל, שינה בעמוד השחר, אם אדם ישן אז, זה כל כך מועיל כאיסטמה, כמו פלדה לפרזלה, שמחזקת את הברזל. יש גורסים שהוא מתפנה למי רגליים, זה הכוונה שינה. יציאה שהוא מתפנה לנקביו, לצרכיו, אם הוא מתפנה בעמוד השחר, זה גם כן אותה מעלה כאיסטמה לפרזלה, כמו פלדה לברזל. בר כפרה, היו לו פנינים מיוחדים. סופר בחזל שכשבר כפרה היה נותן דרשה, אם מביאים אוכל לציבור, ובר כפרה היה נותן דברים, כולם היו כל כך מרותקים לדברים שלו, שהאוכל היה מתקרר ואף אחד לא היה נוגע באוכל. לא שמו לב אפילו שיש להם אוכל, מרוב שהם נהנו מהדברים של בר כפרה. הוא דרך אגב אומר שכשאדם אומר דברי תורה לרבים, אז אם הוא אומר דברים שהערבים על השומעים, שיגיד. אבל אם זה לא ערב על השומעים, שלא יגיד בכלל. ככה מובא בשם בר כפרה. אז הוא גם כן היה, הוא היה יכול לקחת על הדרשות שלו ימים ונערות של כסף. אבל הוא לא היה לוקח כסף על דברי תורה. אבל מה? על דברי חוכמה, דברים פשוטים של דברי חוכמה, דברים של ענייני העולם הזה, הוא היה מוכר את זה בדינרים. היה מבקש כן כסף על דברי חוכמה. דברי חוכמה לא של תורה. אז הוא היה מזבן מילי בדינרי, היה מוכר עיצות בדינרים. עצה ראשונה, עד חפנת אכול. אם אתה רעב מיד תאכל, זה הכי בריא אז. עד צחית שתי, רק אם אתה, בזמן שאתה צמא תשתה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא גם כמרמז כאן, שכשאדם לא רעב שלא יאכל, אדם לא צמא שלא ישתה, כי זה, כשאדם אוכל יותר מדי ושותה יותר מדי, זה גם כן לא בריא. דבר נוסף, עד רתך כדרך שפוך. הכוונה כשהקדרה עדיין רותחת, תשפוך מהקדרה. הוא מתכוון להגיד שכשמאדם צריך לנקביו, שמיד יצא שלא יתעכב, כי זה לא בריא. דבר נוסף, קרנה, קריה ברומי, עם הקרן, שככה היו מכריזים עם קרן, קורית בעיר רומי, במדינה של רומי, ומכריזים שרוצים לקנות תאנים. אז אם אבא שלך מוכר תאנים והוא כרגע לא יכול למכור, אתה בר מזבן תאני, אתה הבן שלו של זה שמוכר את התאנים, רוץ מהר, תמכור את התאנים של אבא שלך. תאני דאבוך זווין, תמכור. למה? כי לך תדע מה יהיה אחר כך, אולי לא יהיה לזה ביקוש. דבר ראשון, אתה יודע, עכשיו רוצים לקנות, ישר תמכור. אמר לו אביי לרבנה, כי העליתו בשביל עדי מחוזה. כשאתם הולכים בשבילים הצדדיים של העיר מחוזה, למיפק בי בחקלה, כשאתם רוצים לפנות לשדות, כשהשבילים האלה פונים לשדות, תמיד אתם צריכים לשמור על העיניים, כמובן. אבל שם תשמרו על העיניים שבעתיים. לא תחזו לא לאח גיסה ולא לאח גיסה. אל תסתכלו לשני הצדדים. דילמה ית וינשי, אולי שם אנשים יושבות, ולאו אורח הרע להסתכלו לביאום. אז לא היה להם בית כיסא מסודר, כמו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בזמננו. היו צריכים לצאת לשדה. אז זה היה מקום ששם היה מקום של צניעות. אז לכן אתם תיזהרו כשאתם עוברים שם, לא להסתכל לא לכאן ולא לכאן. דלעבור אחר להסתכלו לביאו, זה לא דרך ארץ להסתכל עליהם, ודרך ארץ קדמה לתורה. מספר את הגמרא רב ספרא על לבית הכיסא. נכנס פעם לבית הכיסא, ורבי אבא היה צריך גם להיכנס לשם. עת הרבי אבא נחר לאבא, ואז הוא השתעל בחוץ בשביל לרמז ש... יסמנו לו, האם מישהו נמצא בפנים או לא, שגם כן יעשה איזשהו קול. אז רב ספרא לא רק עשה קול, אלא אמר, אמר לי לאולמר, אתה יכול להיכנס. שהרב ייכנס. טוב, באמת הוא נכנס. בתר דנפק, אחרי שרבי אבא יצא משם, אמר לי, אז הוא העיר לרב ספרא, איך עשית דבר כזה? אדאשת, הוא אמר לו את זה בדרך חריפה, אדאשת לו איילת לסעיר, עוד לא הגעת לסעיר, הכוונה המקום של רומי, שהם היו בני סעיר, בני אדום, וגם רק לחמיל עדי סעיר, אתה מתנהג בחוסר צניות כמו האדומים הרשעים. לב החיתנן, וכי לא כתוב משנה מסכת תמיד, שם המסודר כל הסדר היום של בית המקדש. משנה יפה, מסכת מאוד מאוד מעניינת. כל השס הוא יפה, אבל שם זה מאוד מעניין, הסדר היום של בית המקדש. מדורה הייתה שם, בעזרה הייתה מדורה, היה שם אחד מהלשכות, ששם היו הכהנים מתחממים. ובית הכיסא של כבוד, היה שם בית כיסא של כבוד, למה קוראו לבית הכיסא של כבוד? וזה היה כבודו, שלא היו מדברים שם. איך אנשים ידעו אם מישהו נמצא או לא נמצא? היה סימן. אם הכהן מצאו, כשהוא נכנס, כשהוא בא לשם, הוא ראה שהחדר נעול, בידוע שיש שם אדם. כי אם אף אחד לא נמצא, כשבאדם יוצא הוא משאיר את הדלת פתוחה. מצאו פתוח, בידוע שאין שם האדם. למה לא יכלו לשאול מישהו פה? והוא היה עונה לו, כן, אתה יכול להיכנס. אתה לא יכול להיכנס, אני אתחכה רגע, למה לא יכלו לדבר? על מה לב אורך הראו? זה לא דרך ארץ לדבר, אז איך אתה דיברת כשהיית בתוך הבית הכיסא? התשובה היא, והוא סבר מסוכן הוא, רב ספרא, זה שאמר לו שיכול להיכנס, היה בטוח שאם רב אבא כל כך ממהר להיכנס, והוא עושה קול, הוא משתעל, כנראה שהוא נמצא במצב שהוא חייב מהר להיפנות, אז לכן הוא נתן לו להיכנס, והוא אפילו דיבר בשבילו להביא את אותו, את רבי אבא למצב של סכנה. דתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר, כשאדם מעמיד עצמו לא להתפנות ולא יוצא לצועתו, עמוד החוזר, העמוד הראשון שהאדם צריך לנקביו, זה חוזר חזרה לגופו חלילה, זה יכול להביא אותו לסכנה גדולה, מביא את האדם לידי הידרוקן, זה סוג של חולי שקריסו מתנפחת חלילה. סילון החוזר של מי רגליים, שבן אדם מתאפק והוא צריך למי רגליים והוא מחזיר את זה בחזרה, מביא את האדם לידי רקון חלילה, צהבת. מספר את הגמרא, רבי אלעזר על לבית הכיסא. היה שם בבית הכיסא, אתו ההוא פרסה, נכנס שם איזה אחד פרסה, אז פירוש פשוט נראה שזה פרסי, אבל המפרשים אומרים שזה הכוונה לאחד רומי, אדומי. דחקי, דחק בו שיצא החוצה. קם רבי אלעזר ונפק, הוא יצא משם. ואותו פרסי נכנס לעשות צרכיו. או רומי, אתה דרכונה שמתי לקרקי שהיא. בדיוק הגיע שם הנחש ומשך את החלחולת של אותו אחד, אותו אינו יהודי, והרג אותו. קרי עלי רבי אלעזר, רבי אלעזר קרא עליו את הפסוק הזה, איזה נס נעשה לרבי אלעזר. ותן אדם תחתיך, אל תקרא אדם אלא אדום. מכאן מוכיחים שהוא לא היה פרסי, אלא שהוא היה רומי, שרומי הם מבני אדום. שאול המלך היה בטוח שדוד המלך רוצה להרוג אותו. ככה היה משוכנע. לכן מדין, הבא להורגך, השכם להורגו, הוא רדף אחרי דוד המלך להרוג אותו. אחת מהפעמים דוד המלך הסתתר במערה. מערה מאוד מאוד מוסתרת. ושאול המלך לא ידע שהוא נמצא באותה המערה, רק מה? הוא היה צריך להתפנות. אז הוא נכנס לתוך אותה המערה, ודוד המלך ראה ששאול המלך נמצא פה. הוא היה יכול להרוג אותו במקום, דוד המלך. שאול המלך רוצה להרוג אותך, אז מותר לך להרוג אותו. הבא להורגך, השכם להורגו. אבל דוד המלך לא הרג את שאול. והוא רק חתך מהכנף של הציצית. כן, במדרש שוחר טוב, פרק זין, כותב שזה היה, הוא חתך לו מהבגד את אחד מהכנפות של הציצית. ואחרי ששאול המלך יצא מהמערה, וקצת התרחק, דוד המלך יצא, והכריז שם לאנשים שהיו סביב שאול המלך, אתם חושבים שאני רוצה להרוג את שאול? אם הייתי רוצה להרוג אותו, כבר היום לא היה חי. הרי היה פה באותה מערה איתי ביחד. אבל מה? אז אומר את הפסוק הזה. התחילה של הפסוק זה ככה. הנה, היום הזה ראו עיניך את אשר נתנך השם היום בידי במערה. היית פה איתי במערה ולא ידעת שאני נמצא, והוא היה יכול להרוג אותו. ואמר לו להרוגך, אבל ותחוס עליך. עכשיו זה לא מובן, איזה מין לשון זה? ואמר להרוגך, מי אמר? ותחוס עליך, מי אמר? מי חס? זה דוד המלך, הוא מדבר על עצמו. שואלת הגמרא, אז אם כן, היה צריך להגיד, ואמרתי להרוגך וחסתי עליך. מה זה ואמר? ואמרתי מבעלי. מה זה ותחס? וחסתי עליך מבעלי. אלא אמר רבי אלעזר, צריך לדרוש את הפסוק בצורה כזאת. אמר לו דוד המלך לשאול, אתה יודע מי אמר לי להרוג אותך? ואמר להרוגך, הקדוש ברוך הוא אמר לי להרוג אותך. הבא להורגך, אשכם להורגו. אבל למה בסוף לא הרגתי אותך? אבל כן, למה התורה אמרה? מן התורה בן הריגת אשר ירודף אתה, והתורה אמרה בא להורגך, אשכם להורגו, כמו שאמרנו. אלא צניעות שהייתה בך. כל כך היית צנוע. ולא מדובר פה בסתם זמן. אדם בבית, איש תחת כרמו, תחת עינתו. אתה רודף אחרי אחד שאתה בטוח שהאויב שלך שרוצה לקחת לך את החיים. מצב כזה היית. ובכל זאת, הצניות המיוחדת שאתה ניחנת בה, שאתה מתעטר בה, הצניות המיוחדת הזאת שהייתה בך, שנכנסת לתוך המערה בשביל להתפנות, היא חסה עליך. ומה היא? מה הייתה הצניות המיוחדת של שאול המלך? דכתיב, ויבוא אל גדרות הצון. כתוב גדרות לשון רבים, וכתוב ויבוא. על הדרך ושם הערה, ועוד פעם כתוב, ויבוא שאול להסך את רגליו. אז כתוב כאן פעמיים ויבוא, וכתוב גדרות לשון רבים. זה הם שתי הדיוקים פה. שתי הדיוקים פה שכתוב כתוב גדרות וכתוב פעמיים ויבוא. הדיוקים האלה הבן יוידע מאיר אותם. הבן איש חי. מה לומדים מפה? טענה. גדרות הכוונה שזה היה גדר לפעמים מגדר. זאת אומרת שאול המלך היה צריך להיכנס לתוך מקום מגודר. עבר גדר אחת. היה שם עוד גדר. הוא עבר גם את המקום המגודרת הזאת. ואז הוא נכנס לתוך מערה, ובתוך המערה הזאת הוא נכנס לעוד מערה. מערה לפנים ממערה, זה מה שכתוב, ויבוא ויבוא פעמיים. וכתוב להסך את רגליו, אמר רבי אלעזר, בכזה מקום שאול המלך היה בטוח שאף אחד לא רואה אותו, וזה מקום הכי נסתר שיכול להיות. מלמד שסיכך עצמו בבגדים שלו כסוכה בזמן שהוא עשה צרכיו. צניות כזאת, דוד המלך התעורר ברחמים על שאול, ועל זה על זה הוא התמלא עליו ברחמנות וחס עליו. והוא פשוט לא הרג אותו. רואים מכאן יותר ממה שראינו לפני כן. לפני כן ראינו שהמזיקים מרחמים על אדם שהוא בצניות. אבל אנחנו צריכים לדעת שאדם, כשהוא מזיק, זה הרבה יותר מאשר מזיקים. כי אדם יש לו בחירה בין טוב לבין רע. אור החיים הקדוש כותב שכשראובן אמר להשליך את יוסף לתוך הבור, למה זה נקרא שהוא יציל אותו? אלא מכיוון שכשהאחים רצו להרוג את יוסף, הם יכלו להרוג אותו גם אם לא מגיע לו משמיים שהוא ימות. אבל כשיכניס את יוסף לתוך בור עם נחשים ועקרבים, אם משמיים לא נגזר עליו שהוא ימות, הוא לא ימות. וראובן רצה להכניס אותו לתוך אותו בור, כדי שאם משמיים לא נגזר עליו שהוא ימות, הוא לא ימות. כי אם האחים, הוא יהיה ביד האחים, אז יכולים להרוג אותו גם אם לא נגזר עליו. אבל כאן, דוד המלך, היה לו מצווה להרוג את שאול. ובכל זאת הוא לא הרג אותו בגלל הצניות של שאול. רואים מפה עד כמה אדם ששומר על עצמו בצניות, איש או אישה, זה מציל אותו מכל הגזרות. ויקום דוד, ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. זה כמו שהיה, סיפרנו קודם, שכששאול המלך היה בתוך המערה, דוד המלך גזר לו מהכנף המעיל. איך הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים. דוד המלך הלך וחתך מכנף המעיל של שאול. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, כל המבזה את הבגדים, חתך את הבגד של שאול המלך דוד, סוף אינו נהנה מהם. שנאמר, והמלך דוד כשהיה זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא ייחם לו, היה לו כל הזמן קר. למה הוא לא יכל להתחמם מהבגדים? כי הוא זלזל בבגדים האלה. ולפי המדרש שהבאנו קודם, מדרש שוחר טוב, שדוד המלך גזר בדיוק את הציצית, מסביר הבן יהוידע, זה ההסבר שבאמת הוא נהנש. כי למה אתה בדיוק גזרת את הכנף של הבגד? אמנם היה מותר לך לחתוך קצת מהכנף שלו כדי להראות לו שאתה לא רוצה להרוג אותו, כדי שהמלחמה תיפסק ויפסיק לרדוף אחריך להרוגך, אבל אתה יכול לחתוך מקום אחר בבגד, למה חתכת בדיוק את הציצית? על זה הוא נהנה, שכך מסביר הבן איש חי. בספר בן יהוידע. דוד המלך אומר לשאול המלך, זה שאתה רוצה להרוג אותי, זה לא אתה בעצמך, אלא זה מעט השם. אבל הוא אמר את זה בלשון, אם השם הסיתך בי, הקדוש ברוך הוא מסית אותך לרדוף אחריי. עכשיו, מסית זה לשון לא כל כך יפה. אבל אם השם מסיתך בי, ירח מנחה, יקבל ברחמים את התפילה שלי כמו מנחה, וישיב את אחרון אף שלך ממני. ככה אמר דוד המלך לשאול. אבל גם על זה הקדוש ברוך הוא דקדק עם דוד. אמר לה הקדוש ברוך הוא לדוד, מסית קרית לי? אתה קורא לי שאני כאילו מסית? זה לא לשון יפה? הרי אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו, שאתה תיכשל בזה. דכתיב, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. אתה רוצה לספור את עם ישראל. איך סופרים אותם? אתה לא מתחיל לספור 1, 2, 3, 4. לא. אלא ונתנו איש כופר נפשו וגומר. כל אחד מביא מחצית השקל, ואז אתה סופר את המחצית השקל, אתה יודע כמה יש יהודים. אז אתה גם כן צריך לדעת לא לספור יהודים. אבל הקדוש ברוך הוא הכשיל את דוד המלך שהוא שכח מזה. מיד כתוב בנביא, ויעמוד שטן על ישראל, ההמשך של הפסוק, ויסת, זה מידה כנגד מידה, אתה קראת לי מסית, עכשיו ויסת, ויסת את דוד למנות את ישראל. וכתיב, ויסת את דוד בהם למור, לך מנה את ישראל, וכיוון דמנינו, הוא ספר אותם, ולא שקל מניו כופר, ולכן איתה בהם מגפה. 70,000 איש נהרגו אז, ביום אחד, לא יום שלם אפילו. דכתיב, ויתן השם דבר בישראל מהבוקר, ורק עד את מועד, היה מגפה כל כך גדולה. 70,000 איש נהרגו. מהי את מועד? עד מתי זה היה מגפה? אמר שמואל סבא, הוא היה חתן, חתני דרבי חנינה. אמר בשם חמיב, משמי דרבי חנינה. משעת שחיטת התמיד, כל בוקר היו שוחטים קורבן תמיד, עד שעת זריקתו, שזה היה קצת אחר כך. היו זורקים את הדם של הקורבן תמיד. שוחטים, זורקים את הדם. כמה זמן לוקח? לא הרבה. הראו אתכם לשחוט את הקורבן ממש בצפון המזבח, וזריקת הדם הייתה על המזבח. זה לא אמור לקחת הרבה זמן. תוך הזמן הקצר הזה נהרגו במגפה 70,000 איש. רבי יוחנן אמר לו, זה לא היה תוך זמן כל כך קצר, אלא עד חצות ממש. זאת אומרת, עד סוף זמן הקרבת קורבן תמיד של שחר. קורבן תמיד של שחר אפשר להקריב מהבוקר עד חצות. אז כל המשך הזמן הזה היה חלילה המגפה. באותה המגפה שהיה בזמן שדוד המלך כתוב, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב, מספיק. מה פירוש? אז יש פה דרשה. חוץ מזה שהכוונה שבאמת אמרו לו להפסיק, אמר רבי אלעזר, אמר לי הקדוש ברוך הוא למלאך. מי אמר למלאך? הקדוש ברוך הוא אמר למלאך, תול לי רב שבהם, שיקח אדם חשוב מבין עם ישראל, שיש בו להיפרע מהם כמה חובות, שהמיטה שלו תחפר על כמה אבונות של הדור, מיטה צדיקים מחפרת. ובאותה שעה מת אבישי בן צרויה, שהיה כל כך גדול, ששקול כמו רובה של הסנהדרין. בזמן של המגפה, מתו יהודים אחד אחרי השני, וזה היה נורא והיום. איך נעצרה המגפה? אומר הפסוק, ובהשחית ראה השם וינחם. ראה השם. מה היא ראה? מה? מביאה הגמרא, אמר רב, ראה את יעקב אבינו. דכתיב, כתוב על יעקב אבינו, ביום היעקב כאשר רעם. כתוב לשון ראה. והקדוש ברוך הוא ראה את יעקב אבינו, תור רגע הוא התמלא רחמים על עם ישראל, והמגפה נעצרה. נעצרה המגפה! רחמים על עם ישראל! נו, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל גם היום. איך נגרום לקדוש ברוך הוא לראות שוב פעם את דמותו של יעקב אבינו. רבי ישמעאל כהן גדול, אחד מעשרת הרוגי מלכות, קודש קודשים. הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו ברכה, כמו שקראינו לאל. ישמעאל בני ברכני, הוא ראה את השם צבקות, הוא עלה על ידי שם, כמו שמובא, הוא על ידי שם עלה לעולמות העליונים, כמו שמובא במדרש אלה הזכרה. כתב ספר היכלות, ושם הוא כותב את הלשון הזאת. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, ברוכים אתם להשם מלאכי שמיים ויורדי מרכבה. איך תהיו ברוכים? אם תאמרו ותגידו לבניי, מה שאני עושה בשעה שמקדשים אותי ואומרים, קדוש, 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 השם צבקות מלוך כל הארץ כבודו. מה הקדוש ברוך הוא עושה באותם רגעים? ולמדו אותם שיהיו עיניהם נשואות למרום, לבית תפילתם, ונושאים עצמם למעלה. הרי אנחנו נושאים את עצמנו, מקביעים את עצמנו כשאומרים קדוש, קדוש, קדוש. אומר הקדוש ברוך הוא, כי אין לי הנאה בעולם, כי אותה שעה שעיניהם נשואות בעיניי, ועיניי בעיניהם, ובאותה שעה אני אוחז בכיסא כבודי בדמות יעקב. אז הקדוש ברוך הוא רואה דמותו של יעקב, הוא מחבקה, הוא מנשקה. הקדוש ברוך הוא מתעורר ברחמי שמיים, הוא רואה דמותו של יעקב, אומר הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא מזכיר גלותם, הוא ממהר גאולתם. ושמואל אמר, דבר נוסף שראה הקדוש ברוך הוא והתעורר ברחמי שמיים על עם ישראל, אפרוש של יצחק ראה. הרי כשאברהם אבינו לקח את יצחק לעקוד אותו, אז בסוף אמר לו מלאך השם, אל תשלח אתך אל הנער ואל תעש לו מהומה, והוא ראה איל אחר ושחט אותו במקום יצחק אבינו, והאפר שלו צבור, האפר של אותו איל, את האפר הזה ראה הקדוש ברוך הוא. של אברהם אבינו זה היה נחשב שהוא עקד את יצחק, הוא עשה הכל חוץ מלשחוט אותו ממש, ולכן זה נחשב שהוא ממש עקד את יצחק אבינו, והאפר שלו צבור, ואת זה ראה הקדוש ברוך הוא שנאמר, אלוקים יראה לא עשה, כתוב לשון ראייה. רבי יצחק נפחה אמר, כסף הכיפורים ראה, בזמן שעם ישראל באהבתם ותשוקתם וחמדתם לקדוש ברוך הוא נתנו מהונם בשביל לבנות את המשכן, ונתנו כסף כיפורים, כשספרו אותם בזמן המשכן, כל אחד נתן מחצית השקל, בשמחה, מטבע של אש, הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ועם ישראל גם נתנו את זה בחשק גדול, את זה הקדוש ברוך הוא ראה, וזה חיפר שנאמר, ולקחת את כסף הכיפורים מעד בני ישראל וגומר. עכשיו כאן לא כתוב לשון ראייה, אבל הרי כשספרו את עם ישראל, לקחו מחצית השקל. עכשיו כשהוא ספר את עם ישראל בלי לקחת מהם כופר, הקדוש ברוך הוא נזכר מהזכות האיש שהיה לעם ישראל, ועל ידי זה התעורר ברחמים על עם ישראל. רבי יוחנן אמר, בית המקדש ראה, שעתידים לבנות את בית המקדש, לכתיב בהר השם ייראה, כזמן שדוד המלך עדיין לא היה בית מקדש. פליגי בא רבי יעקב ברידי ורבי שמואל בר נחמני, מה ראה הקדוש ברוך הוא? אחד אמר כסף כיפורים ראה, ואחד אמר בית המקדש ראה, ומסתברא כמנדא אמר בית המקדש ראה, ועל ידי זה הוא התנחם שנאמר אשר יאמר היום, בהר השם ייראה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שגם היום יראה את זכותו של בית המקדש השלישי שעתיד להיבנות, כי גם אז הרי בית המקדש הראשון עדיין לא היה בנוי, וכבר הוא התעורר ברחמי שמיים להציל את עם ישראל. כשנכנסים לבית מקדש, צריכים מאוד לשמור על כבוד, על כבוד המקום. אם כשעומדים מול השער צריך להיזהר, ואם כנגד השער צריך להיזהר, כל שכן כשעוברים דרך השער ונכנסים להר הבית, אומרת המשנה, לא ייכנס אדם להר הבית במקלו. זה היה מקל שהיו הולכים איתו בשביל הדרכים, אז הדרכים היו מאוד מאוד מסובכות, מפותלות, היו לוקחים מקל נדידה כזה, לא להיכנס עם המקל הזה, ולא יעשינו קפנדריה. מה זה קפנדריה? מהי קפנדריה? אמר רבא, קפנדריה כשמה, מה הבעיה? קפנדריה זה קיצור דרך. לא לקצר את הדרך בבית מקדש, הרי יש שם שערים בצדדים. לא להיכנס דרך שער אחד ולהיכנס לצאת משער אחר כדי לקצר את הדרך, להגיע יותר מהר. ורב חנה ברדה משמי דרב סמא ברי דרב מרי אמר, אני אסביר לך את המילה קפנדריה. כמאן דאמר אינש, זה קיצור של המילים שאנשים רגילים לומר, עד המקיפנה, עד הרי, עד שאני אקיף את שורת הבניינים ויעשה דרך ארוכה. במקום זה, איול בה, אני אלך בדרך הקצרה הזאת. זה כמו אדמקיף נדרה, קפנדריה אדמקיף נדרה, עד שאני אעבור את כל שורת האבנים, אני אקצר. אמר רב נחמן, אמר בשם רבא בר אבוה, הנכנס לבית הכנסת על מנת שלא לעשותו קפנדריה. הוא נכנס לבית הכנסת בשביל עניין אחר. היה צריך לשים שם כמה ספרים, היה צריך להיכנס לבית הכנסת בשביל איזושהי סיבה. והוא נכנס דרך שער אחד. מותר לעשותו קפנדריה, הוא יכול לצאת בשער השני שמקצר לו את הדרך, כי הוא לא נכנס בשביל לעשות קיצור דרך. רבי אבאו אמר, אם היה שביל מעיקרו, אם הקימו בית כנסת, על שטח שהיה בהתחלה שביל, אז מותר, מותר לעשות את זה קפנדריה. אבל בכל זאת, עדיין, אומר הרשב"א שאידור לא לעשות קיצור דרך אפילו בשני הדברים האלה, ולכן משבחים את רבי אלעזר בן שמוע, שהוא האריך ימים בגלל שהוא לא עשה מעולם קפנדריה את בית הכנסת גם בזמנים שמותר. אבל אמר רבי חלבו, אמר רב הונה, אני נכנס לבית הכנסת להתפלל, מותר לעשותו קפנדריה. ויותר מזה, במדרש בילקוט שמעוני בספר יחזקאל, עוד שין פי ג' ויש כאלה גורסים את זה גם כאן, מצווה לעשותו כפנדריה, מצווה לחבב את בית הכנסת, להיכנס משער אחד ולצאת משער אחר, שנאמר בבוא עם הארץ לפני השם, בבית מקדש במועדים. אז כתוב שם, הבא דרך שער צפון יצא דרך שער דרום, והבא דרך שער דרום יצא דרך שער צפון. ועושים קיצור דרך, אבל זה דווקא עניין של חביבות, לא לצאת מאותה שער שבו נכנסו. עוד למדנו במשנה הרקיקה, לירוק בהר הבית מקל וחומר, בוודאי שאסור לירוק באותו מקום. אמר רב ביבי, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, כל כך זה חמור, כל הרוקק בהר הבית, אפילו בזמן הזה, שבית מקדש חרב, כאילו רוקק בבת עינו כביכול של הקדוש ברוך הוא, שנאמר על בית המקדש, אומר הקדוש ברוך הוא, והיו עיניי וליבי שם כל הימים, גם בזמן שאין בית מקדש, עיניו וליבו של הקדוש ברוך הוא שם. אמר רבא, מהי הדין בבית כנסת? רקיקה בבית הכנסת שער ימותר. מדידי הווה המנעל, כי רקיקה דומה למנעל, לנעליים. מה מנעל? ללבוש נעליים ולהיכנס להר הבית, מנעל בהר הבית אסור, אבל בבית הכנסת מותר. אז אותו דבר גם אף רקיקה, בהר הבית הוא די אסור, בבית הכנסת שערי, מותר לירוק בבית הכנסת. אם אדם חייב, כמובן. אמר לי רב פאפה לרבה, ואמרי לה, רבינה אמר את זה לרבה, ואמרי לה שרבד הברמתנה אמר את זה לרבה. עדי אליף ממנעל, במקום ללמוד לבית הכנסת מהדין של מנעל, נעלף מקפנדריה, מקיצור דרך. כמו שקיצור דרך אסור לעשות גם בבית הכנסת, גם לירוק יהיה אסור בבית הכנסת. למה אתה לומד ממנעל, שממנעל מותר? תלמד לי, קפנדריה שאסור, אז גם רקיקה יהיה אסור. כמו שאסור לעשות קיצור דרך בהר הבית, ולירוק אסור בהר הבית, אז אותו דבר בבית הכנסת, שגם קיצור דרך אסור לעשות אפילו בבית כנסת, ככה גם אסור לירוק בבית הכנסת. אמר לי, תנא א' ממנעל. יש ברייתא מפורשת שלומדים את זה בבית כנסת ממנעל, ואת אמרת מקפנדריה, אתה רוצה ללמוד את זה מקפנדריה? מהי היא? איפה רואים את זה בברייתא דתניא? לא ייכנס אדם להר הבית, לא במקלו שבידו, ולא במנעלו שברגליו, ולא במעות הצרורים לו בסדינו, ובפונדתו, זה מן חגורה שהיו שמים בזה כסף, המופשלת לאחוריו. למה? כי מותר להיכנס עם כסף לבית המקדש, אבל לשים את זה בצורה מוצנעת, לא בפרהסיה, זה נראה כאילו בא לפה לעשות עסקים. ולא יעשה נע כפנדריה, שלא יעשה קיצור דרך בהר הבית. ורקיקה, זה שהיא אסורה בהר הבית, מקל וחומר ממנעל. ומה מנעל? שאין בו דרך ביזיון. זה לא ביזיון להיכנס עם נעליים לבית של מישהו. בכל זאת אמרה תורה, כשמשה רבינו עמד בסנה מול הקדוש ברוך הוא, הוא ראה את הסנה בוער באש, והסנה לא נשרף, זה היה שם, הוא קיבל איזשהו גילוי שמימי. הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, של נעליך מעל רגליך, תוריד את הנעליים כמקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. אז אם כן, נעליים, זה לא ביזיון. ובכל זאת, בהר הבית לא לובשים נעליים, של נעליך מעל רגליך. רקיקה, שהיא דרך ביזיון, לא כל שכן שיעשו לירוק. אז רואים מפה שהתנא לומד שלירוק במקום שאסור, לומדים את זה בקל וחומר ממנעל. במקום שאסור מנעל, אסור גם לירוק. רבי יוסי בר יהודה אומר, בסדר, אסור לירוק בבית הכנסת, אבל לא צריך, אתה לא צריך להגיע דווקא ללמוד את זה ממנעל. הרי הוא אומר לגבי הארמון של אחשוורוש, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש סק, כמו שפתחנו את השיעור עם הפסוק הזה. ועל הדברים קל וחומר, ומה סק? מה זה סק? שאינו מאוס. זה לא, אולי זה לא לבוש מכובד, זה לא לבוש אלגנטי כמו שאומרים, אבל זה לא מאוס. ועוד מדובר פה רק לפני מלך בשר ודם, אחשוורוש, עם כל הכבוד. אז בכל זאת אנחנו אומרים לא להגיע בלבוש סק, כך. אז רקיקה שהיא מאוסה. וזה מדובר פה לפני מלך מלכי המלכים. לא כל שכן שיעשו. אז אם כן, רואים מפה שלומדים רקיקה ממנעל. אז אולי נאמר שאיפה שאסור ללכת עם נעליים בהר הבית יאסור גם לירוק. בית כנסת, אולי כן מותר לירוק, הרי מותר ללכת שם עם נעליים. אמר לי, אז אומר לו, לא, אני הכי כאמין, אני התכוונתי להקשות, נעימה, הכה לחומרה והכה לחומרה. אולי נאמר, בבית מקדש, ששם אסור ללכת עם נעליים, אז נלמד קל וחומר שגם אסור לירוק. אבל בבית הכנסת שמותר ללכת עם נעליים, אולי נלמד קל וחומר להחמיר, ונגיד שכמו שאסור לקצר את הדרך דרך בית הכנסת, יהיה גם אסור לירוק בבית הכנסת. וכמו שהגמרא מביאה, ואימה, הר הבית, דעשו במנעל, אז לילפה נלמד את היריקה ממנעל שאסור לירוק. אבל בית הכנסת ישרי במנעל, מותר להיכנס שם עם נעליים. אז עדי יליף ממנעל וליתר, במקום ללמוד שכמו שמותר ללכת עם נעליים בבית הכנסת, אז נתיר גם לירוק בבית הכנסת. נעלף מקפנדריה, נלמד קל וחומר, כמו שאסור לעשות קיצור דרך בבית הכנסת, ולאיסור יהיה אסור גם לירוק בבית הכנסת. אלא אמר רבה, בבית הכנסת לומדים כביתו, כמו בביתו של האדם. אתה רואה מה יותר מאוס ומה פחות מאוס. מה ביתו של האדם? הקפנדריה קפידיניש. אדם מקפיד שאנשים לא ידפקו אצלו בדלת, שמה, אפשר לקצר את הדרך דרך הבית שלך? לא, כרגע אני עושה דברים שלא נוח לי שאנשים יעברו פה. אבל הרקיקה ומנעל, כשאדם נמצא אצל חבר שלו בבית, והוא צריך, יש לו רוק, אנשים לא מקפידים אם הוא יורק אצלם בבית, ומנעל, אנשים לא מקפידים אם אדם נכנס אליהם הביתה עם נעליים, לא קפידיניש. אז אף בית הכנסת, קפנדריה, הוא דעשו. אסור לקצר את הדרך בבית הכנסת, אבל רקיקה ומנעל שערי, זה כן יהיה מותר. אבל ההלכה בזמננו, רוב האנשים מקפידים גם שלא ירקו להם בתוך הבית, אז לכן גם בבית הכנסת צריך להחמיר. וגם במקומות כאלה שלא מקפידים, צריך מאוד להיזהר אם האדם יורק, שכמובן מהר ינגב את אותו מקום, כדי שלא יהיה ביזיון בבית הכנסת, אלא עד הרבה, לכבד את כבודו של הקדוש ברוך הוא. בבית האלוקים נהלך ברגש. עד כאן דף סמך ב'.